לראות מה שנקרא לנו.
עניין תורה לשמה, לשם תורה. כי מציאות החוכמה הוא רצון השם יתברך, שתהיה בפועל. והיא מציאות יותר נחמדה, מעולה, מכל מה שאפשר להיחשב. ואין החיסרון כי מצידנו. שמצד יותר נשקועים בגוף, אין לנו מכירים כל עניין גדול וחוזק וגילוי מציאותה. וחוכמת התורה הרי הגלוי, הגילוי האלוקי, כפי רצונו יתברך הבא מצד עבודתנו ותלמודנו. והנה כל הלומד תורה הוא מוציא מהכוח אל הפועל, את מציאות חוכמתה מצד נפשו. בוודאי, אינו דומה האור המתחדש מצד החיבור תורה לנפש זו, לאור הנולד מהתחברותה לנפש אחרת. ואם כן, הוא מגדיל התורה ממש בלימודו. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיגדיל תורה, הדרך הישר הוא שילמד האדם מצד אהבתו את האור הגדול שרוצה שם בך בגילום מציאותו, שיתגדל יותר ויותר, וכל שכן לחדש בתורה, שהוא ודאי הגדלת התורה ממש בלימוד כפול.
כן, הנושא פה הוא נושא מאוד נכבד, העניין של תורה לשמה. כתוב מסכת נדרים, עשה דברים לשם פועלם, לדבר בהם לשמם. הדברים זה המצוות, צריך לעשות אותם לשם פועלם, לשם שמיים, לדבר בהם לשמם. פתאום יש שינוי של הביטוי, גם כן למען תורה, לא לשם פועלם, בטח תורה זה לשם פועלם. זה השורש של המושג תורה לשמה. מה הפשט? למה שינוי הלשון? אז הרב כאן אומר, עניין תורה לשמה לשם התורה. אבל זה עדיין צריך ברור, מה הכוונה? איך יש איזה משהו שהוא מחוץ לרצון שמיים? אז פירוש העניין, בדרך קצרה, לפני שמתחילים לפרט את הדברים, זה כמו שהתניה מביא... בפרק ה' הוא מביא בשם האריז"ל... כמו שכתוב בזוהר ויקהל, זאת דף י', זאת אומרת הוא מביא את זה בשם העץ חיים, בשם האריז"ל, שכתוב בזוהר ויקהל דף י', לשמה היינו כדי לקשר נפשו לשם על ידי השגת התורה, איש כפי שכלו. זאת אומרת, זה ודאי שהכל לשם שמיים, גם עושה דברים לשם פועלם, עושים את המצוות לשם השם, לדבר בהם לשם השם. מה שכתוב לדבר בהם לשמם, הכוונה לקשר נפשו לשם על ידי השגת התורה. ועומק העניין, זה אם מי שרוצה יקרא את כל פרק בשביל זה, זה מאוד חשוב, שעומק העניין זה מה שאנחנו עוזרים הרבה פעמים, שבעצם על התורה נאמר במסכת שבת על מעמד הר סיני, אנוכי השם אלוקיך, אנוכי זה נוטריקון, ראשי תיבות, אנא נפשי כתבית יעבית. כלומר, הקדוש ברוך הוא צמצם את קדושתו, צמצום אחר צמצום, אין ספור, אין סוף צמצומים, עד שזה מגיע אלינו בצורה של הלכות, בצורה של אמונות, בצורה של דעות, בצורה של דרכי חיים, שהם ניתנים לעם ישראל, שהיישום שלהם, על ידי שאנחנו ככה חיים וככה מתנהגים, אנחנו בעצם אוחזים בשם השם ברמה שלנו, ברמה הנמוכה של עולם הזה. אבל אנחנו יודעים שכנגד מה שאנחנו משיגים במצוות, אנחנו מבינים את המצווה, ויש מצוות שלא, אבל אנחנו מבינים את הגדרים ומה עושים. כנגד זה יש, הנפש שלנו היא כבר מתחברת ברמה יותר עמוקה ממה שהגוף והמודעות שלנו מבינים, והרוח שבתוך נפשנו עוד יותר עמוקה, והנשמה שבתוך נפשנו עוד יותר, ואין סוף למדרגות. כי כשאני אומר נפש, רוח, נשמה, זה לא שלוש מדרגות. הנפש עצמה יש לה אין ספור מדרגות, והרוח אין ספור מדרגות, והנשמה אין ספור מדרגות. וככה מעלים בקודש באופן כזה שאנחנו למטה מתחברים אל שם השם, אבל כל המערכת הרוחנית שלנו שאנחנו לא מודעים אליה, שהיא עליונה וחובקת עולם, היא מתחברת לשם השם. אז יש לנו דבר יותר יקר מזה, וזה על ידי התורה. זאת אומרת, לכן ומה שצריך פה להסביר זה איך זה, איך הפשט של תורה לשמה, איך אנחנו על ידי לימוד התורה מתחברים. מה זה עבודה רגשית, עבודה שכלית, איך המחשבות, איך לסדר את המחשבות בכך שאנחנו מחברים את התורה בעצם לשם השם, לדבקות בשם. אז עוד כמה מילים של הקדמה. כתוב לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, שמתוך לא לשמה בא לשמה. יש כאלה שאומרים לכתחילה, זה פירוש קצת קיצוני, לא כולם מקבלים אותו. יש לכתחילה ילמד תורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. יש כאלה שאומרים לא לכתחילה, אלא אפילו אם הוא לא יכול ללמוד תורה לשמה, ילמד תורה שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה בא לשמה. על הצד הקיצוני הראשון יש אולי צד להסביר אפילו את הנפש החיים בצד הקיצוני הזה, שלכתחילה צריך כאילו להעדיף תורה שלא לשמה. אני סיפרת לחלק מכם, אני זוכר שהייתי תלמיד בקרם יבנה, את ההסדר עשיתי בקרם יבנה לפני הרבה מאוד שנים. אז היה לנו שם ראש ישיבה, הרב יעקב חיים גולדריך, זכרונו לברכה. בתקופה ההיא, אז הציבור שלנו היה עוסק בעיקר ביישוב הארץ וכל מיני דברים שקשורים להקמת המדינה, והוא לא הוציא מתוכו מספיק תלמידי חכמים. החרדים יותר עסקו בזה, היו שם. אז ראשי ישיבות, אם היינו צריכים להקים איזו ישיבה, היינו לוקחים לראש ישיבה החרדי, כי זה מה שהיה. אז כשהקימו את הראשונה שבין ישיבות ההסדר, ישיבת קרם יבנה, אז לקחו אותו ראש ישיבה מהעולם החרדי. הוא היה תלמיד של החזון איש, תלמיד של הרב מבריסק, פלפלן ככה חריף מאוד הוא היה, והוא ניהל את הישיבה עד סוף ימיו והטביע מחותמו הרבה, וגם קיבל הרבה מהתלמידים. אז הוא באותה תקופה, אני זוכר פעם הוא אמר לנו, זאת אומרת, הייתה שם תופעה כזאת שקיימת גם היום במידה זו אחרת, תלוי בישיבה, שתלמידים יושבים תקופת ההסדר, לומדים יפה, זה יותר, זה פחות, זה יכולים להיות עילויים, נגמר ההסדר, הרוב עוזבים לאוניברסיטה, כאילו שאתה צריך למלא איזה מכסה וזהו, יצאת ידי חובה עכשיו מספיק. כאילו שזה קשור, המשירות הצבאי והמחויבות לצבא, כאילו זה קשור לתורה. לא המשיכו, מעטים המשיכו. והוא אמר, אתם יודעים למה זה קורה לכם? בגלל שאתם לומדים תורה לשמה. מה הכוונה? אתם ישר נכנסים למחשבות גדולות, הכל לשם שמיים, הכל לשם שמיים. אז לא אכפת לכם להפסיד את זה. אז אתם אומרים, אחרי חמיש, מה אכפת? הרי לא הרווחתם כלום, הכל עשיתם לשם שמיים. אז אתם לא עוזבים את הכל, הולכים לזהו, לאוניברסיטה. כשאני הייתי תלמיד כמוכם, הוא אומר, אנחנו למדנו לא לשמה, רצינו כבוד. רצינו שיגידו עלינו שאנחנו למדנים, לא אמרנו איזה קווץ', איך הוא אמר, אני לא משנה, איזה חילוק, איזה פלפול, שיסתכלו עלינו, שיגידו, זה, ככה למדנו, זה יחזיק אותנו. אז אתם צריכים ללמוד תורה שלא לשמוע, והוא ככה היה אומר. אז זה אמרתי, זה פשט קיצוני, שאני חושב שהרוב לא מפרשים ככה. הרוב מפרשים, לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, תוך לא לשמה בא לשמה, כלומר אפילו אם זה המדרגה שלו, שלא עכשיו שזה לא רצוי חלילה, זה בסדר גמור. אלא שכאן מצד עצם העניין צריך להגיד שיש חילוקים, יש חילוקים בתורה שלא לשמה. יש תורה לשמה שאף אחד לא מודה שלכתחילה שילמד תורה כזאת. זה כולם מודים שלא. למשל, שהרי כתוב למשל, יערוף כמטר לקחי, אומרים חז"ל, למה נמשלו דברי תורה, למה נקטה התורה לשון יערוף? איזל, אני יודע מה, יש הרבה מילים בעברית לירידת הגשם, למה יערוף, שזה גם לשון עריפה? אומרים חז"ל שהתורה רצתה להגיד לנו שיש לפעמים שדברי תורה עורפים, ולפעמים דברי תורה מחיים. זה מי שלומד תורה שלא לשמה, דברי תורה עורפים אותו, לומד תורה לשמה מחיים אותו. או במקום אחר פעמים שנעשית לו שם חיים, פעמים שנעשית לו שם המוות, לא עלינו. לא רק שם מקבל שכר, מקבל עונש. אומר התוספות שפה מדובר בסוג לי שלא לשמה, שהוא ארסי כזה, למשל, אחד שלומד על מנת לקנטר. הוא מכין עם כל הסדר, איך הוא יוכיח לרב על ידי איזה קושייה שהוא לא ידע ממינו משמאלו. חז ושלום, כוונות כאלה, שאדם לומד מתוך איזו ארסיות כזאת, שמשתמש בדבר השם לעשות רע, זה נורא והיום. זה הסוג הקיצוני שלא לשמה, שעליו כתוב מקום אחר, שכל הלומד לומד תורה שלא לשמה, מוטב שנתהפכה שלייתו על פניו. מה? תלמידי
רבי מאיר?
לא, עד כדי כך, שקנטרנים הם, אני יודע מה, לא יודע, לא עד כדי כך, אני חושב, אין לך ככה להסביר, אז אנחנו לא צריכים להסביר ככה, עד כדי כך. אבל יש הלימוד הארסי, לימוד ארסי שהוא ממש להשתמש בדברי תורה, לנגח, לצחוק, לזלזל, חז וחליל, כל מגמה רעה של הלימוד, שמשתמשים בלימוד למגמה רעה איזושהי, וזה כאן הדוגמה, רק שעל מנת קנטר, שכל מיני דוגמה. זה חז ושלום. מוטב לא ללמוד, מוטב יותר טוב לא ללמוד, אשר ללמוד. אבל תורה שלא לשמה, שעליה אמרו, שלחתחילה ילמד אותה, או לא לחתחילה למוטב שילמד איתה, מאשר לא ללמוד בכלל, זה מה שדרשו חכמים על הפסוק, עץ חיים מלמח, סליחה, אורך ימים מימינה ושמאלה אושר וכבוד, שיש מימינים בתורה שהשכר שלהם זה אורך ימים, ויש מסמילים בתורה שגם להם שכר אושר וכבוד וכן הלאה, שהמסמילים אלה הלומדים תורה שלא לשמה, כגון לשם כבוד או לשם ממון. זה מקצוע, אני יודע, עושה את זה מקצוע או כל מיני, בסדר, עושר וכבוד, יש לזה שכר, אבל יש לומד תורה לשמה, אז אורך ימים, זה כבר נצח. אבל הממון והכבוד זה דוגמאות שלא לשמה, שזה לגיטימי, עד שאתה תשתחרר מהחיבור לעניינים האלה, ואתה תרצה ללמוד תורה של רק לשם שמיים. אז זהו, אנחנו קודם כל צריכים ללמוד מה זה תורה לשמה, ולפי זה לדעת מהם המדרגות, ואיך מגיעים לזה וכדומה. אז עכשיו באמת זה הנושא שלנו, להבין את התורה לשמה. אני רוצה לספר לכם גם כסיפור. אני לא יודע מה סיפרתי לכם, מה לא, מקסימום שמו פעמיים. אני זוכר שהרב צבידה ככה היינו שמענו אותו סיפור כמה פעמים, ואני זוכר הרב טאו היה בא לשיעורים אחרי שכבר למד את הנושא עם הרב 20 מוגזם, 3-4 פעמים למד את הספר במחזורים. הוא בא לשמוע את הסיפורים עוד פעם ועוד פעם, כי הדרך שפעם צבידה אומר, היינו לומדים מזה הרבה שימוש. אז לא נורא נשמע פעם שנייה. אני לא סתם נתתי את הדוגמה של הרב טאו, אני אספר סיפור על עצמי. הייתי תלמיד צעיר בקרם יבנה עוד לפני הנישואים וכו'. באותה תקופה הרב טאו היה גר בכפר אליהו ליד גדרה, לא רחוק מיבנה. אשתו הייתה חולת אסמה, ושם יש אוויר יבש, והרופאים אמרו שהיא צריכה להיות באוויר יבש, אז הייתה שם מדריכה, והוא היה עומד בבית. והיו באים אליו מכל האזור וגם ממקומות רחוקים. אני זוכר היה באותה תקופה הרב אלדמן היה רם במרכז שפירה, אז הוא היה בא ללמוד איתו אחרי הצהריים. אני זוכר הרב לוינגר היה מגיע ללמוד איתו, ועוד ועוד, וגם פצני הייתי בא ללמוד. ואני זוכר הפעם הראשונה שנכנסתי הביתה אליו ללמוד, לא זוכר איך, אנחנו היינו קשורים תמיד, אולי הוא הזמין אותי, לא זוכר מה זה, לא משנה גם איך הגעתי. נכנסתי לשעה, אני הייתי רגיל קודם לפני זה, יבנה זאת ישיבה מאוד, איך נקרא לזה, הפוך ממשהו פה, הכל עם משטר, הכל כזה יושבים בסדר, מתחילת הסדר עד סופו, מישהו מנגן בגיטרה בחוץ, מה? לא שייך דבר כזה, לא, אף אחד לא יעלה על דעתו, הכל מתוקתק, הכל כזה. לפעמים זה חונק, אין מה להגיד, זה צריך כאן איזון, בלי ספק, רק אני אומר את השורם, ואני ככה למדתי, היינו רגילים ללמוד, הגיר היום הענן, אני לא נוסע צריך ללמוד ככה, רק נתאר את המציאות, נניח רגע להערכה. ממש למדנו להיות מתמידים, שקדנים, יום והלילה, כן הפסקה, צהריים, הפסקה, צהריים, ככה תמידים כסדרם, אבל מה המוטיבציה? לא כל כך עבדנו על זה. מה מניע אותי ללמוד? למדנו ככה, ככה צריך ללמוד. ואני זוכר המפגש הראשון שלי עם הבית של הרב טאו, רק היה קשר של שנים. אני נכנס, אז הוא יושב שם, לומד עם מישהו בחברותה, בצד איזה מיטה ששם מישהו יושן עליה, ובפינה ההיא איזה שניים לומדים, והכל בלגן, ספרים, ערימות כאלה, המטבח, ערימות כאלה של כלים, כל אחד שאוהב נכנס למטבח, עושה לו משהו, בפינה בחוץ לומדת הרבנית עם איזה תלמידה. זה היה להיכנס לעולם הזוי, אני אולי לא תיארתי מספיק, אבל אין יום ואין לילה, ככה זה היה שם. למדו ביום, למדו בלילה, זה הולך לישון, זה ממשיך כל הזמן, והסדר זה היה, והשעון זה לא היה שייך למקום ההוא. אבל דווקא מתוך זה, דווקא מתוך החוסר סדר וחוסר טקטוק, הרגשתי את זה, וזה היה כל כך, עד עכשיו אני מרגיש את זה, את המפגש הזה. מה זה תורה מתוקה שהיא מעבר לכל סדרים ומעבר לכל חשבונות? תורה, זהו, תורה נטו, תורה בלי להתחשב בכל מה שיגביל אותה. רוצים תורה, רוצים תורה מתוך אהבה גדולה. זה המפגש הראשון שלי עם תורה לשמה, ככה שאתה יכול לחתוך באוויר את, 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 את הקדושה שלה, את הנעימות שלה. וכך ככה הוא ככה הוא היה, ככה הוא היה, וככה התנהג. היה לומד משהו, ובא מישהו שואל, אז הוא איתו, ובא מישהו אחר, אז הוא איתו, והוא איתו, ככה. בלי חשבונות, חכה, אני צריך לגמור. ושנים ככה אני הכרתי אותו, גם היום הוא כזה. הוא בשביל כולם, אין לו גבולות, ואין לו... ותורה זה, בשיחה שלי, איתך זה תורה, ואיתך זה תורה, ובכל מיני... אבל... אין איזה מרווח ששם אין תורה, והכל ברחבות כזאת, ובלי דינים, ובלי הגבלות, אבל זה גורם שכל החיים זה תורה, והלילה זה תורה, ושאתה קמת עכשיו, ומאשינה אתה את הידיים, זה תורה. זה דווקא מחיקת הגבולות האלה, שסדרים, זה יוצר איזה מצב שאתה כל הזמן אוהב את השם, ואוהב את תורתו, ואוהב את עם ישראל, ואוהב את הבריאות. זה איזה השתחררות מכל מיני מגבלות. זה, אני חושב, היה היסוד הראשון שלמדתי איך מגיעים לתורה לשמה. כלומר, צריך להגיע לאיזה מצב שאתה אוהב תורה, אתה אוהב אותה, וכל חפציך לא ישבו בה, ולא אכפת לך, אכלת, לא אכלת, שתית, אתה, העניבה שלך פה, בלי עניבה, דוגמה. אתה שם, זהו, יש אצל, זהו, יש דוגמה לכך אצל, כתוב באהבתה תשגה תמיד, כגון רבי אלעזר בן פדת, שהיה עוסק בתורה בשוק עליון של ציפורי, וסדינו, הם היו אז, היה המעיל שלהם, זה היה סדין, וסדינו מוטה לו בשוק תחתון. פעם בדקו ומצאו נחש כרוך בסדינו. אז זה לא בא לתת איזה הדרכות, תהיה בלגניסט, תהיה לא מסודר, תהיה... הפוך, מה אומר הפסוק? באהבתה תשגה תמיד. מרוב אהבה של תורה אתה עושה שגיאות. שגיאה ככה. אבל זה ביטוי לאהבת תורה שהיא כל כך גדולה, שהיא גם עושה שגיאות. היא מדלגת על הסדרים. אז לא שזו הדרכה שלך תחילה, אבל זה כאילו עמת מידה, מה עם סדרי העדיפויות? מה עומד לך במרכז העניין? וככל ככל ש, שאכן אנחנו מצליחים, זה לא פשוט להיות שם. ככל שאנחנו מצליחים באמת ליצור מצב כזה, שהתורה זה החיים. למה? כי השם הוא החיים שלנו, והתורה, כמו שאמרנו בהתחלת השיעור, התורה זה ההשתקפות של אור השם, התורה זה הלבוש. אנחנו רוצים לחבק את ריבונו שלנו, אנחנו אוהבים את השם. אז איך אנחנו יכולים להגיע אליו? נשגה בדמיונות? לומדים תורתו, ובתורה כל מה שאנחנו לומדים, עוד דף ועוד דף, זה עוד ידיעת השם. אז חבל לנו על הידיעה שתלך לאיבוד. אנחנו חוזרים ומשננים לזכור שהשם יהיה איתנו, שהתורה תהיה איתנו, זה שהשם יהיה איתנו. וכל דבר של תורה יקר לנו, ואנחנו שוגים באהבתה. אנחנו רוצים עכשיו, רוצים אחר כך. זוהי מדרגה, רבותיי, בגלל ש... ואולי אני צריך להוסיף בסוגריים, אני צבתי לכם פה איזה דגם, איזה יעד כזה שהוא גבוה מאוד, ואני לא, והוא יכול לגרום לכם איזה חולשה, איזה תחושה של תסכול. איפה אני לומד שעה, אני כבר חייב לאכול ופלה, אני לא יכול להתמקד כל כך, ואני לא כזה גיבור. בסדר, זה לגיטימי, תלמד שעה.
זה נקרא בהמצאת תשגע
תמיד. מה?
זה נקרא בהמצאת
תשגע. אז מה?
המציאות
שהרבה מצייר. בטח. למה לא? מה מוקשה מזה? ואתה תשגיע שאתה אוהב את התורה ואתה מתמסר לה, אפילו אם אתה עושה שגיאות. לא שטפת את הכלים ושם בלגן שלם, ואני יודע מה, לא שמת נעלי בית על יד המיטה, ואתה, אני יודע מה, כל סדרי החיים הרגילים, זה לא משנה לך, זה לא... אתה הולך לישון עם הדובון, קמת ונמשכת, כל מיני חטים קצת כאלה, לא משנה. זה נקרא, אתה תשגעתם, אתה אוהב את התורה ואתה שוגה בגלל זה. בכל מיני חוקים ובכל מיני... זה לא שזה לכתחילה, אבל זה משקף את העמדה שלך. ואני עוד שוב חוזר, זה עניין ש... אתה שאלת איך זה נקנה. עוד לפני זה, שעה שלמדת ככה, זה כבר רווח, בסדר, אז אתה לא יכול כל היום. אתה צריך את ההפסקה, אתה צריך את הנחת, אתה צריך את הגיוון, בסדר, בסדר, אתה לא יכול ללכת בכוח, אבל השעה הזאת הייתה שעה איכותית. תשתדל, אחרי שאתה נותן לעצמך את ההרפאיה הדרושה, עוד שעה איכותית כזאת. ובמשך הזמן, אם אנחנו מרגילים את עצמנו להתייגע בתורה, להיות יגעים, זאת אומרת להיות עמלים, להבין תורה בעיון, להילחם נגד הקושיות, לנצח אותם, מלחמתה של תורה, זה נותן לנו... כושר, כמו אחד שמדבר בצבא, מארגנים אותם למסעות. בהתחלה הולכים מסע של 3 קילומטר, עושים ריצה של 1.5 קילומטר, כולם חוזרים ככה. לאט לאט מגדילים את הקצב, מגדילים את המרחקים, הם גומרים מסלול, הם כבר רצים 10 קילומטר, עושים מסע של 30-40 קילומטר, עוד גומרים אותו כמה קילומטרים עם אלונקות, והרוב עומדים, הרוב הגדול לומדים בזה. הגוף צריך להתרגל, זה עניין של הדרגה, לא בבת אחת. מה יוצר, מה עושה אצלנו את הכושר? הכושר עושה הלימוד בעיון, רבותיי. הלימוד בעיון נותן לנו כושר של עוצמה פנימית. אני אסביר את זה. אני הסברתי את זה לאחרונה, אני אסביר את זה עוד פעם. תראו. לא דיברתי איתכם על זה, נכון? על לימוד בעיון. אז תדעו, זה שקשה לנו להבין משהו, וככל שאתה יותר חריף, אתה יותר רואה 50 קושיות בכל דבר שאתה מתחיל איתו, זה בגלל שיש איזה ענן שלילי על הקדושה. כאילו שהפשט... זה אור השם הרי, זה כבוד שמיים נמצא שם בפשט, ואנחנו לא מבינים, זאת אומרת קשה לנו להתחבר אל השם. אנחנו לא מבינים, רבונו שלנו, אנחנו רוצים לדעת אותך, רוצים לדעת את הפרט הזה שאנחנו יודעים שבתוכו גנוז האור שלך, ואנחנו לא מבינים. יש לי קושייה. הקושייה, כך אומר אריזל, זה קליפה, כאילו זה כאילו משהו, איזה שגריר של העולם, הפנים הרעות שיש בעולם גם כן, לצערנו הרב. וזה שאני עומד עכשיו מול דבר השם ולא מבין אותו, זה אומר שמולי יש חסימה מצד הרע שהוא חלק מהאישיות שלי. כשאני עמל לברר ולמסמס את הקושייה הזאת, על ידי שאני מחפש את התירוץ, או שעם החברותה שלי אנחנו נשים יחד, או שאני לומד את התוספות שעוסק בנושא הזה. ובמקום קושייה עכשיו יש לי שתיים, כי התוספות לא מובן מפה, לא מובן משם. וסוף סוף הבנתי אותו, אז אני רואה שרשי אומר אחרת, אז יש לי קושייה אחרת. איפה האמת? רשי אומר ככה, תוספות אומר ככה. לא מעניין אותי ליישב את רשי, ולא מעניין אותי ליישב את תוספות. מעניין אותי לדעת את דבר השם. אבל דבר השם נמצא ביישוב הזה, אז אני כן רוצה לתרץ. וככה, זאת הגישה של עמדן, שהוא רוצה לדעת את השם, ומתוך זה הוא מנסה להבין את השיטה הזאת, ולהבין את השיטה הזאת, ואיך הוא למד, כדי שמתוך זה הוא יבין את האמת המסתתרת, שזה מה שהוא מחפש. עכשיו, המאמץ הזה ללבן כל דבר ודבר, זה בעצם בפנים, זה מאמץ רוחני. כי כשהוא יצליח לתרץ את הקושייה, אז הוא כאן שבר איזה לבנה מהמחסום שהסדרה חוסם. הוא חוסם בפניו, חוסם בעולם. כשהוא את זה פרק, אז הוא מסמס את הכוח הכללי של הסדרה אחר בעולם. הוא יצא לאורה במידה כזאת או אחרת, והוא הוציא את העולם לאורה. וכל הזמן שאנחנו לומדים ככה בעיון ויגעים ועמלים בתורה, יותר ויותר אנחנו כאילו כובשים יותר ויותר את החסימות האלה שבתוכנו. זה נקרא מלחמתה של תורה, כי אנחנו עומדים פה מול, אנחנו ממש נלחמים בכוחות הרוחני, בעזרת הכוחות הרוחניים שלנו נגד החסימות האלה. וזה יוצר, כמו שאנחנו עושים את המאמץ של המלחמה בפועל, מלחמה פיזית, כושר וריצות ומסעות וכן הלאה, אז כאן זה בתחום הגופני, כאן בתחום הרוחני אנחנו בעצם מחזקים את עצמנו לעמוד מול חסר, מול יובש שלא נותן לנו להגיע אל האור, ובגבורה גדולה לנצח, לפרק את העניין ולנצח. וכל ברור כזה, כל לימוד כזה בעיון, הוא בעצם משפיע על כל האישיות שלנו. אנחנו מוצאים את עצמנו אחרי סדר עיון בפנימיות, לא תמיד אנחנו יודעים לראות יותר חזקים, יש לנו כושר עמידה רוחני יותר גדול, וזה בעצם מה שיוצר לאט לאט את המצב שאתה יכול לשבת לא רק שעה אחת וללמוד תורה לשמה, אלא שעתיים. ואתה עוד יותר גיבור, ועוד יותר התרגלת בפיצוח הזה, ויותר ויותר שחררת את האישיות שלך מהמחסומים האלה של הקושיות, שעוד יותר אתה חזק וחזק, עד שאתה יכול להגיע למצב שלא אכפת לך הפסקת צהריים והפסקת ערב. זה כל זמן שאתה יכול, אתה דבק בתורה בכל זמן, בכל מצב, בסדר, בישיבה, מחוץ לישיבה, ברכבת, באוטובוס, בלכתך בדרך. זה בעצם היעד הגדול, שאנחנו נהיה כל הזמן בפנים, כל הזמן נהיה בפנים, כל הזמן נהיה תורה. זה יעד לא פשוט, רבותיי, אל תייאשו את עצמכם אם אתם לא מחר ככה. אבל זאת הגבורה. מישהו גיבור ובשבילו לאט לאט הוא בונה את הגבורה הזאת, כמו שאמרנו, בשבילו שם השם זה באמת החיים. אז ככה הוא בסוף, לא משנה איך שאתה תשים אותו, הוא ילמד, תן לו ספר, אל תתן לו ספר, הוא כבר יש לו מסכת בראש בעל פה, כבר יש לו מחשבות שרצות לו בראש, הוא יודע על מה לחשוב, הוא יודע איך להתחבר אל השם בכל מצב. זה היעד הגדול, וזאת ההדרגה. מה? המלחמה הזאת, מלחמתה של תורה, זה בלימוד בעיון. אבל לא שחלילה שאר המקצועות הם, כל אחד בונה את שלו. למשל, אם הוא רק, למשל, העניין הזה של ההבנה, מה זה הבנה בענייני אמונה, ככל שההבנה שלנו יותר רחבה, אז אהבת השם שלנו היא תהיה יותר רחבה, למרות שתורם לזה גם הלימוד בעיון, אבל גם הלימוד הזה, הכל פה מצטרף. אבל הגבורה הזאת שבגללה הוא יוכל בכל מצב להיות מתמיד ושקדן, זה בדרך כלל נקנה בלימוד בעיון. אדם ילמד הרבה הרבה אמונה, והרבה הרבה אגדתה, והרבה הרבה הלכות, עדיין לא יהיה גיבור מזה. הוא יעשה מצווה גדולה, מצוות תלמוד תורה וכדומה, אבל מלחמתה של תורה היא עושה אותך גיבור. גיבור, ככל שאדם יותר גיבור, אז יעמוד בחליפות ותמורות וימשיך להיות גיבור ומתמיד. לימודי אמונה והגדה והלכה וזה, זה דברים חשובים, אבל זה לא מקנה לך את זה. זה מקנה לך קדושה, אבל קדושה הזאת היא צריכה יישום, צריכה את הגבורה, ואת הגבורה נותן הלימוד בעיון.
אמר שהלימוד גם צריך להיות לימוד שתמיד לדעת, שכשאדם יושב קושיה הוא יודע שהוא הכל עושה בשביל לברר את דבר השם.
נכון.
זה אולי לכאורה מי שלא מצליח שכל שורה שלו בגמרא תהיה מצד זה שהוא מברר דעת השם, ויכול להיות שבאמת
לא, אני לא התכוונתי
משהו והוא יברר את מצד מה קורה פה.
לא התכוונתי שהוא כל הזמן צריך לעשות את הכוונה הזאת, בכלל לא, לא צריך לכוון בכלל שום כוונה. זה רק הסברתי לכם למה לצורך ההתפתחות הרוחנית אנחנו חייבים ללמוד בעיון. זה לא רק ללמוד בעיון, בסדר, עיון של בוקר, זה להרגיל את עצמנו להבין דברים, להבין את התורה. יש פעמים נתקלים קושיה, ממשיכים הלאה. זה בכל דבר, כל דבר של תורה, צריך להבין אותו כמו שצריך, וזה גישה כזאת, גישה יסודית, גבורתית, לא לברוח מזה. לאו דווקא, בעיקר זה בלימוד ההלכה, בבוקר, לימודי הגמרא.
כי ראיתי שרבי מאיר מפרמישלן אומר שפעם היה לדורות כוח גם ללמוד, גם ללמוד הרבה גמרא וגם לדעת שהכל הוא להבין בדיוק את, איך זה מתחבר לשיא הקודש. והיום בגלל שאין לנו כל כך כוחות אז צריך ללמוד פחות גמרא ויותר דברים שמקרבים את האדם להבין את הקישור של זה.
רק שנייה אחת, רוב החסידים לא אמרו כמות, רוב החסידים אמרו שהעיקר צריך להיות גמרא, שיטה שגם אלה שלא חסידים אמרו ככה, כי הלימודי האמונה הם מעט המחזיק את המרובה, ואם אתה תלמד את הרוב בלימודי האמונה, אז זה נאמר דבש מצאת, יכול דייק פן תסבינו והכה אותו. אם לומדים יותר מדי לימודי אמונה, זה גדול עליך, כי שם כל פרט כשאתה לומד הוא עצום מבחינת האור שהוא נותן לך, אז אתה לא יכול ללמוד איתו כל היום. זה מה שאמר בעניין הזה, זה לא דעת, לא הדעה מקובלת. מה אומר רבו חיים ויטל?
חיים ויטל, גדעתי נעל בבן שחי, או עוד כמה קומות שהוא מביא אותו, כאילו שמי שיש לו ראש חזק, אז שילמד כמה שעות גמרא ביום, ויעשה ככה בתורת חוכמת האמת. מי שלנו שלימד ככה איזה שתי שעות אמר ביום, גמרא והלכה, וכל השעה יעסק בחמת האמת.
תראו, יש לנו פה פרק, לא, הוא לא מדבר עלינו, זה שאלה על מי הוא מדבר. הוא לא מדבר תלמידים של שנה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, זה סדר אחר לגמרי. הרב מדבר פה בפרק י' ב', אני חושב, פרק י' ד',
דרכי התורה,
פרק ת', דרכי תורה ונתיבותיה. אז איך לסדר את הלימוד בין הלכה והגדה וכן הלאה, יש לו פרק ביוד, פרק יוד הסתרי תורה זה מוסכם על כולם שבגיל שלכם אדם צריך לעסוק בבשר ויין ולעסוק במלחמתה של תורה וכל ההדרכות האלה. זה צדיקים שכבר גמרו את השעס בפעם ה-32 עכשיו מה הלאה. מסופר על, אני לא תגיד, מסופר על איגוט מוישה, ראיתי באיזה מקום שהוא עבר על השס בערך 400 פעם. אתה יודע מה זה? זה לא סתם. רב צודק היה, לא היה אוכל סעודה שינה סעודת סיום. כל יום היה אוכל סעודה אחת אחרי שהיה עושה סיום. היה עושה סיום כל יום. ושבת היה עושה כל פעם סיום על עירובים על שבת ועירובים יחד. כל שבת, שתי המסתות האלה. הוא לא היה, כשהיה מתעורר בלילה, לא היה הולך לישון, היה מיד קם. לא היה אצלו דבר כזה להתעורר ולחזור לישון. באיזה שעה שלא התעורר, ובזה זה נגמר. יושב ולומד. אחר הגוף כבר ישלים את מה שחסר לו. אני לא יעיר אותו כל כך מוקדם. אבל זה מה שהיה עושה. הצדיקים האלה זה היה, איך אומרים אחר, זה היה מטורף. הלימוד שלהם. ככה גודלים. אבל זה היה בגבורה. רב צודק, העיון של רב צודק, אתם מכירים אותו מתוך השם, מתוך דברי אמונה שלו. דברי אמונה שהוא כותב, הם כולם עיון.
מה, הוא
היה כל יום לומד מסכת? הוא היה כל יום לומד מסכת. תראה, את העיון הוא כבר עשה, אחרי שאדם למד בעיון, זה לא בעיון הרגיל, אי אפשר ללמוד מסכת בעיון כל יום. אבל הוא כבר עשה את השס כמה פעמים, ולמד אותו בעיון כמה פעמים. אז כשחוזרים, אפילו כשחוזרים בעיון, אז כל הסברות רצות לך, אתה חוזר אותו, אתה שר אותם, אחרי שחזרת 20, 30, 40 פעם על דבר. אז אתה רץ אותו. אז אני לא יודע את מידת העיון, אבל ודאי שהוא לא למד אותו ככה בלה בלה. למד רציני, כל חייו. כל חייו היה עושה סיום, לומד מסכת, גומר מסכת ביום ועושה לסיום. זאת אומרת, היה גומר את השס בערך 30 יום, משהו כזה.
בערך 5 פעמים בשנה.
כן, לא, בערך 30, כמה מסכת יש? 30?
לא, זה לא כמו מסכת
שלך. אני גומר אותה באיזה חודש, חודש וחצי, גומר שס. בסדר, כל החיים. הלימוד שלו, מי שמכיר את רב צודק במדרשים, בתורה, בכל מה שהוא כותב, זה עיון, זה המפליא אצלו, שאתה רואה איך שהוא מחבר את כל המדרש עם השס, עם הכל, הכל מתוך לימוד בעיון, ואתה רואה קשרים בין גמרא, אני יודע, קידושין ומדרש אגדה, וזה, מפה יסוד, מפה יסוד, והכל כל כך יפה, והכל בהבנה מעמיקה, זה פלא, הרב צודק הזה, ממש פלא. זה, אבל זה הכל מלחמתה של תורה, הכל זה גבורה של תורה. והגבורה הזאת, היא מפתחת את האדם, היא עושה אותו יותר ויותר גיבור, ממש, גיבור, וזה אחר כך משפיע על כל הכוחות. כל זאת, אנחנו בהקדמות. אז ודאי שתורה לשמה היא יונקת מתוך אהבת השם. כל שאנחנו יותר אוהבים את השם, אז יותר ויותר יותר ויותר מרכז בחיינו, וכל החיים מתכופפים לעבודת השם הזאת, ללימוד הזה. עכשיו, מה העניין הזה של הסברנו שמה שכתוב שתורה לשמה זה לשם התורה, כמי שהיא מחברת אותי אל השם, כמו שראינו בספר התנ"ך, שאומר הרב. עניין תורה לשמה, לשם התורה. אתם יודעים, הפסקה הזאת, אני מעיד על עצמי, שלמדתי אותה במשך שנים. כל פעם מחדש, וכל פעם לנסות להבין, וכל פעם, היא קשה. עכשיו נשאר לנו כאן כמה דקות, 4 דקות. מה עושה? תראו, אני אנסה באופן, לתת לכם מבט כללי, בפעם הבאה אנחנו נפרט את זה יותר. אתם זוכרים שאנחנו למדנו, שלמדנו על חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה, שבעצם התורה שבכתב ניתנה לנו על מנת שאנחנו, עם ישראל וחכמנו בראש, נפיק ממנה את התורה שבעל פה על פי דרכנו. וזה פירושו של דבר שנתנו ביטוי תורני, ביטוי קדושתי, לקדושת נשמתנו. כאילו אנחנו מכירים את השם על פי הטבע הנשמתי המיוחד שלנו. כי אם היינו נבראים עם נשמה אחרת, אז ייתכן שהיינו מבינים את התורה בגוונים שונים, כמו שמזה השלחנו על מחלוקת בית שמאי בית הלל, שכל אחד מבין, אחד שהוא יותר בתקיפות ובחומרה, כמו בית שמאי, מבין את התורה לאור הנשמה המיוחדת שלו בבית הלל אחרת, ואלו ואלו ואלוקים חיים, כי הכל זה מתוך הבנה קדושה, אבל הלכה קרוב, הלכה כבית הלל. ככה גם כל אחד ואחד עם התורה שהוא לומד. התורה שכל אחד ואחד לומד, היא יש לה השפעה מהאופי המיוחד שלו, מהנשמה המיוחדת שלו. ויכול להיות שהוא יראה דגשים ונקודות מיוחדות, על פי שהן נובעות מתוך מה שהוא. ועבודת השם שלו תהיה בהתאם, התפילה שלו תהיה בהתאם, הסגנון שלו, המון דברים שאולי הוא לא יכול אפילו לציין אותם בראייה הרגילה, הוא עושה בדיוק מה שהשני עושה, אבל בכל זאת זה יהיה בדרך שלו, גם אם אנחנו לא נדע להצביע על ההבדלים. יוצא בעצם שאנחנו מכירים את השם המתגלה בתורה לפי ההבנה שלנו בתורה, לפי התורה שלנו. כל אחד יש לו את התורה שלו, את אותה תורה, אבל הגוון שלו. זאת אומרת, אנחנו, השם מתגלה לכל אחד ואחד לפי מה שהוא. למשה רבנו ריבונו של עולם התגלה בהתאם לעוצמת נשמתו, שהוא שקול כנגד 60 ריבו. אנחנו לא זוכים לדבר כזה, לא זוכים לנבואת משה ולשוב, זה המדרגה שלו. אבל כל אחד מאיתנו יש לו גם כן את האחיזה שלו בשם השם, וזה בא לידי ביטוי בלימוד תורה שלו. זאת אומרת, יש, אנחנו רוצים להכיר את השם, אז זה יבוא לנו מתוך התורה שלנו. לכן יש מקום ללמוד את התורה, כאילו אני לומד את התורה לשם התורה, אני לומד אותה לשם הכרת שם השם המופיע בתורה שלי. אני מכיר את השם דרך התורה שלי, דרך התורה שאני לומד, דרך התורה מתגלה אליי. זה בעצם הרעיון הכולל שאני צריך להיכנס אליו בפרטים בלי נדר בפעם הבאה. כל טוב לכם.